חגיגה דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', שש שורות מלמטה. רב יוסף כמעטי להי קרא בחי. כשהוא הגיע לפסוק הזה, הוא התחיל לבכות. הפסוק אומר, ויש נספה, יש אדם שעוזב את העולם בלא משפט, אפילו שאין דינו למות. בחר רב יוסף, איך ייתכן דבר כזה? בספר ישמח משה על הפסוק במשלי שם מבאר, ודאי אותו אדם שעזב את העולם היה כאן חשבון של הקדוש ברוך הוא לטובתו, אלא שלפעמים הדברים מאוד כבושים בכבשונו של עולם והקדוש ברוך הוא לא משתף בהם אפילו את פמליה של מעלה, והוא מסובב על אדם מסוים שעזוב את העולם בלי לעשות איזשהו משפט שם בפמליה של מעלה, בבדין של מעלה. אבל יש לקדוש ברוך הוא חשבונות גדולים, ולכן הוא מסובב שבעולם הזה אותו אדם יתעסק באיזשהו עניין שיגרום לו להסתלק מן העולם בלא משפט בבדין של מעלה, אבל בוודאי שזה מחשבונו של הקדוש ברוך הוא, מחשבונותיו הנסתרים והעמוקים. שואלת הגמרא, הגרסה, מי היכא דאזיל בלא זימני? כי יש דבר כזה אדם שעוזב את העולם לפני שהגיע זמנו שנקצב לו משמיים? עונה הגמרא, אין, כן, כי הא דרב ביבי בר אביי. מצאנו, אבל שכיח גבי מלאך המוות. מלאך המוות היה מצוי לידו. היה נמצא לידו, לא בשביל לקחת אותו מן העולם, אלא פשוט הם היו יחד. שמע רב ביבי בר אביי, איך שמלאך המוות אמר לי לשלוחי, לזה שממונה לקחת את נשמות בני אדם בשביל מלאך המוות, זיל, הייתי לי מרים מגדלה שיער נשעיה. הוא שלח אותו שילך ויביא לו אחת ששמה מרים, שהיא עוסקת בגדילה, דהיינו בקליעה של שיער לנשים. אזל הלך אותו ממונה, במקום להביא אותה הביא מרים אחרת. הייתי למרים מגדלה דרדקי. הביא לו מרים שמגדלת תינוקות. מסביר הבן איש חי, מלאך המוות אמר לו, לך תביא מרים מגדלה. הוא התכוון שהיא גודלת ועושה קולעת את השיער. אבל הוא חשב, אותו ממונה, שהוא מתכוון מרים מגדלה שמגדלת ילדים. אז הוא הביא לו אותה בטעות. כשהוא הביא את הנשמה של אותה מגדלת ילדים, אז מלאך המוות אמר לי, לאותו שליח, מה הבאת לי את הנשמה הזאת? ענה, מרים מגדלה שיער נשעיה, אמרי לך, אמרתי לך, תביא לי את מרים שקולעת שיער של נשים. אז השליח אמר לי, איאחי אדרה, אני אחזיר את הנשמה. אם היה טעות, מלאך המוות אמר לי, לא, הועיל והייתית, כיוון שכבר הבאת אותה, להבי למניינה, שהיא כבר תשלים את המספר של הנשמות שהוא אמור לקחת מבני אדם. אז מלאך המוות מתעניין אצל אותו שליח, אם עדיין לא הגיע זמנה להסתלק מן העולם, אלא איך היא יחלת לה? איך יכלת לקחת מן את הנשמה? אז השליח אמר לו, הווה נקיטה מתה רבי עדה. אותה אישה רצתה לחטות את הגחלים בתנור, אז היא לקחה שיפוד לחטות מהתנור, והוות קשגרה היא הכניסה את אותה המחתה, ומחרי התנורה, הייתה מכבדת את התנור. כשהיא סיימה, שקלת, לקחה את אותה מחתה, והנחת אגב הדקראה, הניחה את השיפוד, לא עלינו, על גב הרגל שלה. היא חטפה קביעה, קדחה, ויתרה מזלה על ידי זה, אורה מזלה, המזל זה אותו מלאך טוב שמליץ יושר על האדם בשמיים, והייתיתה, ואז היה לי כוח להביא אותה כאן, אליך. רב ביבי בר אביי היה בכל העניין, שמע את הכל, והוא שואל את מלאך המוות, אמר לרבי בבר אביי, מה זאת אומרת אתה לוקח פה בן אדם? אית לכו רשות עלי מאבד אחי? אחי, יש לכם רשות לעשות דבר כזה, לקחת נשמה מהעולם לפני שהגיע הזמנה להסתלק? מלאך המוות אמר לי, בוודאי, ולא כתיב, וכי הפסוק במשלי לא אומר, ויש נצפה גם בלא משפט, גם בלא זמנו. אז רבי בי אמר לי, כן, יכול להיות שאתה יכול לקחת אותו לפני זמנו, אבל, והרי הכתיב, דור הולך ודור בא. הדורות מתחלפים. אז קודם צריך להסתיים הדור הקודם, כדי שיבוא הדור הבא. ואם עדיין לא הגיע זמנו של הדור הזה, עדיין לא הולכים הדורות הקודמים. אז מלאך המוות אמר, לא, זה לא סותר. הוא לוקח את הנשמות, ועד שלא משלים את הזמן של אותם נשמות להיות בעולם הזה, בינתיים, לא עלינו, דראינה להואנה. הוא בעצמו רואה את אותם נשמות, והם שתים פה בעולם, עד דמלו להו לדר, עד שמתמלים שנות דור. והדר, רק לאחר מכן, משלים נעלי לדומה, שהוא מלאך שממונה לנשמות של הנפטרים, רק אחר כך מלאך המוות מוסר לו את אותם הנשמות. אז רב ביבי אמר לי, בסדר, לקחת כאן שנים. אותה מרים הייתה צריכה לחיות עוד שנים, ולקחת ממנה את השנים האלה, יש כאן עוד כמה שנים. אז סוף סוף שני מי אבדת, עם אותם שנים שנחסרו מאותו אדם שלקחת, מה אתה עושה איתם? אז מלאך המוות אמר, יהי כעצור ומרבנן, אם יש תלמיד חכם צעיר, שכשעושים לו עוול, דמעביר במילי, הוא מעביר על מידותיו, הוא לא כל דבר שעושים לו כנגד זה מעניש, בדיוק מידה כנגד מידה. לאדם כזה, מוסיף נא להו לי, אני מוסיף לו את השנים למניין שנותיו, ואבי החילופי, אותו צובע מרבנן, מחליף את האדם שנפטר לפני הזמן. אפשר לחדש ולהוסיף על פי דבריו של אור החיים הקדוש בתחילת פרשת חיי שרה, שלפי אחד הפירושים הוא אומר, שכשהקדוש ברוך הוא לוקח אדם לפני זמנו, אז על כל השנים שהוא היה יכול לחיות כאן בעולם, אם זה היה אדם צדיק, אותו צדיק יכול לטעון לקדוש ברוך הוא, אם הייתי עדיין חי כאן בעולם, הייתי יכול לקיים ולהרבות עוד זכויות באותם שנים שלקחת ממני. אז הקדוש ברוך הוא משלים לו את אותם השנים, את השכר, כאילו שהוא היה חי באותם שנים, והוא רק מקבל על זה שכר והוא לא מפסיד שום דבר. לפי זה אפשר לבאר, שכשנותנים את השנים של אותו אחד שנפטר לפני זמנו לתלמיד חכם צעיר שיש לו מידות טובות, אז אפשר לומר שאותם זכויות יש עילוי נשמה גם לאותו אחד שנפטר לפני זמנו והוא מקבל שכר גדול שם בעולם הבא. רבי יוחנן מספר את הגמרא, כמעט אליה יקרא, כשהוא מגיע לפסוק הבא, בכי, הוא היה בוכה, הפסוק אומר באיוב שהמלאך המוות, השטן, בא לקדוש ברוך הוא, לקטרג על איוב, ולמרות שהקדוש ברוך הוא אפשר לעשות ניסיונות לאיוב, לנסות אותו אם הוא יישאר בצדקו, הוא נשאר בצדקו, אז הקדוש ברוך הוא בא בטענה אל השטן, והוא אומר לו, ותסיתני בו, אתה סתם הסתת אותי באיוב לבלעו חינם. והקדוש ברוך הוא משתמש בלשון הסתה, שלוקחים אדם, כביכול, ומשפיעים עליו לחשוב אחרת. אז רבי יוחנן בכה, עבד שרבו מסיתין לו וניסת, שמסיתין את רבו, וכביכול אפשר להטות את דעתו לרעה, כזה עבד, תקנה יש לו? רבי יוחנן, כמעט אליה יקרא, גם כשהוא מגיע לפסוק הזה, הוא היה בוכה. הפסוק אומר, אין בקדושיו, במלאכי השרת, גם בהם לא יאמין. אי בקדושיו לא יאמין, במה אני יאמין? מי יצדק לפניו? מספרת הגמרא בעניין זה, יום אחד אבא כאזיל באורך, רבי יוחנן הלך בדרך, חזי להו גברא דאבא מנקית תעיני, ראה איזה אדם שמלקט תעינים לדרך. שווק אנך דמטו, הניח את התעינים הבשלות, ולא לקח אותם, ושקיל דווקא את אנך דלא מטו, דווקא את התעינים שלא בשלות עדיין, דווקא אותם הוא לקח. אז רבי יוחנן אמר לי, מחילב הני מעל ענתפי, מחילו אותם תעינים בשלות, בשלות יותר מעולות, למה אותם אתה לא לוקח, למה אותם אתה מניח כאן? אז אותו אדם שבא להלך בדרך אמר לי, הני את התעינים האלה שאני מלקט, לאורך בינן להו, אני רוצה אותם לדרך כדי שהם ישתמרו לי להרבה זמן ולא ירכיבו. הני, אלה שעדיין לא בשלות, נטרן, בדרך, משך הזמן הם משתמרים, ומשך הזמן הם יבשילו, ואז אני אוכל אותם. לעומת זאת, ואני, אלה שהם כבר בשלות, אפשר עכשיו לאכול אותם, עוד ליהנות מהמתיקות שלהם, אבל לא נטרן, הן לא מתקיימות להרבה זמן, כי פרי שהוא כבר בשל, ואם לא אוכלים אותו מיד, הוא מרכיב. לכן הוא העדיף את אלה שעדיין לא בשלים, כדי שיקח להם זמן עד שהם יבשילו בדרך, ואז הוא יאכל אותם כשיחסר לו אוכל בדרך. אז רבי יוחנן, כשהוא שמע את ההסבר הזה, הוא אמר, היינו דכתיב, הם בקדושיו לא יאמין. זה מה שהקדוש ברוך הוא לא מאמין במלאכים, וכל שכן שהוא לא מאמין בבני אדם, כי כשהקדוש ברוך הוא רואה אדם צדיק בנעוריו, זה כמו פרי בשל, איזה מתיקות, איזה דבר נפלא. ולפעמים הקדוש ברוך הוא חושש, שאם הוא יישאר כאן בעולם, מי יודע אם הוא יוכל להחזיק מעמד בכל הניסיונות הקשים שלא יעברו על האדם פה בחיי העולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם אותה נשמה, וכשהיא בשיא פריחתה, יכול חלילה לקחת אותה. אבל לעומת זאת, אדם שכבר חטא, זה כבר כמו תאנה שהיא לא בשלה, כך לפי ביור רשי. וקדוש ברוך הוא יכול להשאיר אותה כאן בעולם, כי כבר הוא ממילא לא בגדר של קדוש, אז מה כבר יקרה עם הנשמה הזאת? אין לקדוש ברוך הוא את הסיבה לקחת אותה ככה כמו שהיא. שואלת הגמרא, איני? וכי הקדוש ברוך הוא לוקח תלמיד חכם צעיר, כי הוא צדיק כל כך גדול, יכול להיות שתלמיד חכם צעיר דווקא בגלל שהוא צדיק, לכן הוא נפטר לי בגיל מוקדם. והוא תלמידה, הרי היה תלמיד, דאבה בשיבותי דרבי אלכסנדרי, הוא היה שכן של רבי אלכסנדרי, והוא נפטר מן העולם צעיר לו עלינו, ושכיב עד זוטר, ואמר רבי אלכסנדרי, איבא איי מרבננה וחיי, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להאריך ימים. ומעשיו גרמו לו שהוא הסתלק מן העולם. והמיתה, אם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לוקח צדיק בגיל צעיר, דווקא כדי שלא ייחשף לניסיונות קשים שאולי לא יוכל לעמוד בהם. דילמה מיין בקדושיו לא יאמין אבא, אולי אותו תלמיד צעיר היה מאותם קדושים שהקדוש ברוך הוא חשש עליו, רצה להשאיר אותו שהוא יהיה ככה בשיא פריחתו, לכן הוא לקח אותו אז. עונה הגמרא, רבי אלכסנדר ידע על ההוא, על אותו תלמיד, שהוא לא היה מכבד את רבותיו, הוא היה מבעט ברבותיו אבא. ולכן, אדם כזה, הגמרא דורשת מסכת קידושין דף למד ג' עמוד ב', מהפסוק וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, כמו צל שלא מאריך הרבה זמן אלא מהר הוא מסתלק, אשר איננו ירא מלפני אלוקים. מה פירוש אשר איננו ירא? שהוא לא מכבד תלמידי חכמים שעליהם נאמר והדרת פני זקן, שזה הכוונה זה שקנה חוכמה ויראת מאלוקיך. ירא זה הכוונה על צדיק, תלמידי חכמים. בגלל שהוא לא כיבד תלמידי חכמים, אז אדם כזה יכול חלילה להיות מאלה שהוא לא יאריך ימים, וזה היה החיסרון של אותו תלמיד. רבי אלכסנדר הכיר בו, ואמר אם הוא היה רוצה הוא יכול להאריך ימים, הוא רק היה צריך להיכנע לתלמידי חכמים ולכבד את תלמידי חכמים, וזה מה שיאריך את ימיו ושנותיו. רבי יוחנן גם כשהוא היה מגיע לפסוק הבא, כמעט אליה יקרא גם אז באחי, וקרבתי עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא, למשפט, וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר, גם הולך לשפוט וגם ממהר להעיד במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר, ומביא פה גם עבירות שאין עליהם מיתת בדין ובעושקי שכר שכיר. אז קודם כל יש לנו כאן, וקרבתי עליכם למשפט, הקדוש ברוך הוא בעצמו, והייתי עד ממהר ומהר לדון. אז עבד שרבו מקרבו לדונו, וקרבתי עליכם למשפט, ועל מה שהוא חטא כנגד הקדוש ברוך הוא, והוא ממהר להעידו על מה שכתוב, הייתי עד ממהר, וכי אדם כזה תקנה יש לו. אמר רבי יוחנן, יש גורסים בן זכאי, אוי לנו ששקל עלינו הכתוב באותו פסוק את העבירות הקלות, כמו עושקי שכר שכיר שהוא יכול להחזיר, לשלם לו את השכר שלו, לאותו שכיר שבא לעבוד אצלו. כמו העבירות החמורות של מנעפים ומחשפים, שזה חיוב מיטה. בהמשך הפסוק, הפסוק כותב ככה, הוא מתחיל כמו שהתחלנו, וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במחשבים או במנאפים או בנשבעים לשקר או בעושקי שכר שכיר, הוא מוסיף אלמנה ויתום, ומתי גר, גם בהם. אלה שמתים מדינו של גר לרעה. אמר יש לקיש, כל המתה דינו של גר, שהוא בודד, הוא יחיד, אין לו קרובי משפחה, הוא עכשיו התגייר ואין מי שיעזור לו, ובא אחד ומתה דינו לרעה, כאילו מתה דינו של כביכול של מעלה, שנאמר, הניקוד הוא מתי גר, אבל מכיוון שאין ניקוד על הקלף, בדיו, לפי המסורת, אז אפשר לגרוס גם ומתי גר. אדם שמתה את הגר לרעה, זה כאילו מתה כביכול את הקדוש ברוך הוא לרעה. הוא מתי כתיב, הכתיב הוא חסר. שמשמע, שמתים אותו, את הקדוש ברוך הוא, לרעה, כשמתים את הגר לרעה. הפסוק שם ממשיך, אחרי שכתוב הוא מתי גר, ולא יראוני, אמר השם צבקות. אז על זה אמר רבי חנינא בר פפא. כל הבעיה העיקרית, שלא יראוני. אחרי שחוטאים עדיין לא מתביישים. אבל כל העושה דבר רע ומתחרט בו, מוחלים לו מיד, ולא נשפט על זה. שנאמר בסוף הפסוק, ולא יראוני. תדייק מפה, היראוני, אם אדם שחטא מתחרט על זה, מוחלים להם מיד. רבי יוחנן גם כמעט אלי איקרא, גם כשהגיע לפסוק הזה, בחי. הפסוק אומר, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט, וגם על כל נעלם, דבר שנעלם מהאדם עצמו, אפילו לא שם לב שהוא חטא. עבד כזה שרבו שוקל לו שגגות, כאילו שהן זדונות, אפילו לא הרגיש שהוא חטא. לעבד כזה תקנה יש לו? היה בוחר רבי יוחנן. מה על כל נעלם? תן לי דוגמה של אדם שעושה חטא ואפילו לא שם לב. אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו, וחברו נמאס בה. וקץ הדעתו, זה מאוס בעיניו, זה מצער אותו. ושמואל אמר, זה הרק, יורק, בפני חברו וחברו נמאס. אדם לא מחשיב את זה כדבר לא טוב. וגם על זה, על כל נעלם, הקדוש ברוך הוא מביא למשפט. המשך הפסוק, אחרי שכתוב, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט, על כל נעלם, כתוב, אם טוב ואם רע. מהי אם טוב ואם רע? זה גם מביאה פה רשימה של דברים, שאדם עושה דבר טוב, אבל יש בו דבר רע, אז הוא נידון על הדבר הרע שנעשה מהדבר הטוב. מה למשל? אמרי דבר רבי ענאי, זה הנותן צדקה לעני, במקום לתת לו בסתר, הוא נותן לו בפרהסיה מול כולם, ואותו אני מתבייש. יש פעמים שהעני שמח שנותנים לו בפרהסיה, למשל שהוא בא לקבץ נדבות. אז אם בא בן אדם ונותן לו מטבע אגונה, ככה בשמחה גדולה ומכבד אותו, זה מעודד את כולם לעזור לאותו עני, עד רבה, אני שמח שנותנים לו בפרהסיה. אבל אם זה אני שמתבייש, הוא אפילו לא בא לבקש כסף מאף אחד, והוא גם מתבייש כשנותנים לו, אדם כזה, אני בן טובים, צריך למצוא דרכים לתת לו את הצדקה בסתר, כדי שלא יתבייש. כל דבר צריך לראות לגופו של עניין, לפעמים זה דווקא טוב לאני שיתנו לו בפרסיה, ולפעמים זה ממש גרוע בשבילו. הוא ממש מתבייש בזה. מספר את הגמרא, כי עד הרבי ענאי עצמו, פעם חזי אלה הוא גברה, הוא ראה פעם איזה אדם נדיב, דיקאי, יאיב זוזה לעני בפרסיה, נתן את הכסף לעני, זוז לעני בפרסיה מול כולם, אז רבי ענאי אמר לי, מוטב דלו יאיבת לי, כבר היה עדיף שלא תיתן לו. מאשתד יאיבת לי וכספתי, מעכשיו שנתת לו בפרסיה, והוא מאוד התבייש, היה עדיף שלא תיתן לו, שתיתן לו בסתר. דוגמה נוספת לדבר שעושה דבר טוב, אבל יוצא מזה דבר רע. דבי רבי שילה אמרי, זה הנותן צדקה לאישה בסתר, שזה גורם חשד לו עלינו, דקמה הייתי לה לידי חשדה. רבה אמר, הסבר שלישי, זה המשגר לאשתו בשר, שיש בו חלב, וזה עסק גדול ועבודה קשה לנקר את החלב מהבשר, והוא שולח לבשר שאינו מחותך בערבי שבתות, שהזמן דחוק, אולי הם לא ישימו לב וילכו ויבשלו את הבשר עם החלב ויקשלו במאכלות אסורות שיבואו ויאכלו חלב, שומן שאסור באכילה. שואלת הגמרא והרבה, הוא היה נוהג לעשות דבר כזה, משגר לאשתו בשר שלא היה מנוכר מהחלב בערב שבת. עונה הגמרא, אשתו של רבה הייתה בת של רב חיסדה, שאני בת רב חיסדא דקימלי בגבה, שהיה ידוע לו בא דבקיעה, היא בקיעה והיא תשים לב אם הבשר לא מנוכר מהחלב, והיא תנקר אותו ולא תכיל אף אחד במאכלות אסורות. רבי יוחנן גם כמעט אלה אייק רבחי, גם כשמגיע לפסוק הבא הוא היה בוכה, והיה כי תמצאנה אותו, תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. הוא ממש בכה, אמר רבי יוחנן, עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות, השגחה מיוחדת שיבואו חליל הצרות, תקנה יש לו לכזה עבד. מהי רעות וצרות? למה זה כפל לשון? אמר רב, רעות שנעשות צרות שמציקות זו לזו, שאחת סותרת את השנייה. כגון, אדם שלא עלינו נשכו אותו זיבורה, שזה צירה, והקרבה, שזה הקרב, שהרפואה של נשיכה של צירה והרפואה של נשיכה של הקרב סותרות. כי לנשיכה של הקרב, מה שמועיל זה לשרות את המכה במים חמים, בכל אופן זה מה שהיה מועיל בזמנם. ונשיכה של צירה זה לשרות את המכה במים קרים. ומה הוא יעשה? ישרה את המכה במים חמים, אז זה מזיק לנשיכה של הצירה. ואם הוא ישרה במים קרים, זה מזיק לנשיכה של העקרב. אז זה צרות כאלה שאי אפשר לרפא אותם. בכל אופן, דוגמה נוספת למה שהפסוק אומר, אם טוב ואם רע, שלפעמים אדם עושה מעשה טוב, אבל יוצא מזה דבר רע. ושמואל אמר, זה הממציא לו מעות לעני, במקום להביא לו את הכסף, בזמן מספיק מוקדם שאני אוכל לרכוש לעצמו דברים בזול. במקום זה הוא נותן לו את הכסף בשעת דוחקו. והוא צריך לקנות את המזונות ביוקר. אמר רבא, היינו דאמרי אינשה, שזה מה שהפתגם שמצוי בפיהם של אנשים. זוזה לעללה, מטבע זוז לקנות ממנו תבואה, לא שכיחה, לא נתנו לעני. אם היו נותנים לו מספיק זמן, מספיק מוקדם את הכסף, הוא היה יכול לקנות עם זה תבואה, ומעצמו לטחון ולעשות מזה קמח, ולהכין מזה אוכל, והתבואה הרבה יותר זולה מאשר לקנות לחם מוכן, אז הוא היה יכול עם התבואה הזאת, באותו סכום של כסף, לעשות הרבה יותר לחם. אבל זוז לתליטה, זוז לקנות בו מזון בשעת הדחק, כשהוא כבר רעב, הוא לא יכול עכשיו לקנות חיטים, ולהתחיל את כל התהליך להכין לחם, הוא חייב לקנות לחם מוכן, שזה הרבה יותר יקר, ותולים אותו בסל. לזה שכיח. לזה יש מספיק כסף, נותנים לו ברגע האחרון שהוא חייב לקנות דווקא את המזון המוכן ולשים אותו ולתלות אותו בסל. וזה באמת לא בסדר, כי היה עדיף לתת לו את הכסף מספיק מוקדם שיקנה חיטים ובעצמו יכין את הלחם ואז יהיה לו הרבה יותר בזול. זה הסבר אחד ברש"י. הפסוק אומר בפרשת ניצבים בספר דברים, וחרה אפי בו ביום ההוא בזמן של הגלות ועזבתים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, מה יקרה בזמן של הגלות? שני דברים לפחות. דבר אחד, והסתרתי פניי מהם. דהיינו, כשהם מתפללים, לא תמיד הם יענו בתפילתם. ודבר שני, והיה לאכול, שאומות העולם כביכול יאכלו מהם את ממונם, יבזזו מהם את ממונם. אמר רב ברדלה ברטביומי, את הדברים הוא אמר בשם רב, מכיוון שזה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל בזמן הגלות, אז כל אחד שלא נכלל בדברי הנבואה האלה, למשל שאינו בהסתר פנים, שכשהוא, כל פעם כשהוא מבקש, הוא נהנה בתפילתו, אינו מהם. הוא לא מעם ישראל. וכן, כל שאינו בבעיה לאכול, שלא בזיזים את ממונו, אינו מהם. אמרו לי רבנן לרבה, אתה הרי עשיר גדול, ואף פעם לא בזיזים ממך את הממון. מר לא באסתר פנים איתי, אתה מבקש בקשות תפילותיך נענות, ולא בבעיה לאכול איתי, המלכות אף פעם לא בזזת ממך את הממון. אז רבה אמר לו, מיד איתו, וכי אתם יודעים כמה משדרנה בצנאה בישבור מלכה? אתם יודעים כמה ממון אני שולח בסתר למלך פרס שבור מלכה? אפילו אחי, אפילו שבאמת הוא כן היה מבעיה לאכול, יאהבו בי רבנן עיניו, מתוך שהחכמים נתנו בו את עיניהם על זה שלא בוזזים את ממונו, הדאחי שדור דבי שבור מלכה וגרבו, בתוך כך, מבית המלך, שבור מלכה, באו ובזזו את ממונו של רבה. אז רבה אמר, היינו דתניה, זה הדברי הברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, והקפידו, נגרם או מיטה או עוני. הפסוק אומר, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. ביום, אמר רבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהסתרתי פניי מהם ביום, אבל בלילה, בחלום אדבר בו. רב יוסף אמר, נכון שיש הנהגה כללית של אסתר פנים, אבל ידו של הקדוש ברוך הוא נטויה להגן עלינו. שנאמר, ישעיה הוא מתנבא, שגם בזמן הגלות הוא בצל ידי כיסיתיך, כשזה נראה שכולם שואלים, איפה היה הקדוש ברוך הוא בכל אותם דברים נוראיים שעברו על עם ישראל, בדברי התוכחה, הקדוש ברוך הוא נוטה את ידיו, שלא יוכלו לחלות את עם ישראל במשך כל שנות הגלות. כל מה שעם ישראל עברו, לא יכלו לחלות אותנו. מספר את הגמרא, רבי יהושע בן חנניה היה רגיל, שהיו לו הרבה ויכוחים עם כל אלה שבאו נגד עם ישראל. פעם אבא קאי בי קיסר, עמד בבית הקיסר, אז איזה אפיקורוס אחד הראה לו בידו אח ולאו מינה על עם ישראל, עשה איזה סימן עם היד כזה שהתכוון לומר, אמא דאדרינו מראי לאפי מיני, עם שהקדוש ברוך הוא החזיר את פניו מהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר לא משגיח עליכם, הוא לא רוצה אתכם יותר. אז רבי יהושע בן חנניה אח ולאי, הוא גם כן עשה לו תנועה עם היד, והראה לו, ידו של הקדוש ברוך הוא נטויה להגן עלינו, ואנחנו עוד עתידים לחזור לשיא תפארתנו, במהרה. אמר לי קיסר לרבי יהושע, מה יחווה לך? מה התנועה שאותו אפיקורוס עשה לך? הבנת מה הוא התכוון? אמר לו, בוודאי הבנתי. אמא דאדרינו מראי לאפי מיני, עם שהקדוש ברוך הוא כביכול החזיר את פניו מהם. ומה אני? עניתי לו בתשובה בתנועת יד שלי, וענה מכווין עלי, ידו של הקדוש ברוך הוא עדיין נטויה עלינו. בסדר, אז הוא עבר במבחן בהצלחה, הוא יודע להבין את התנועות ידיים. הוא יודע לעשות סימנים שמבינים אותם, והוא מבין את הסימנים שאחרים עושים. אמרו לי, אנשי בית הקיסר שאלו להאום מינה, לאותו אפיקורוס, מהי אחווית לי? תגיד, מה באמת היה הסימן שעשית לרבי יהושע בן חנניה? אז הוא באמת אמר להם, המה דאדרינו מראי מיני עם שהקדוש ברוך הוא החזיר את פניו מהם. זאת אומרת שרבי יהושע באמת הבין. ואז הם שאלו אותו, מהי אחווה לך? מה הוא ענה לך? אז אותו אפיקורוס אמר, לא ידענה, לא הבנתי באמת את התנועת יד הזאת. אז אנשי הקיסר אמרו, אם אתה לא מבין את הסימנים האלה, גברא דלא ידע, מה עם האחוו לי? במחוג יחה ויקמי מלכה. אדם שלא יודע מה מראים לו, איך הוא מעז להראות תנועות יד לפני המלך. הפקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו על שהוא זלזל במלך. נספר את הגמרא, בהמשך, כשהסתלק לבית עולמו, לפני שהסתלק רבי יהושע בן חנניה, כי ניחא נפשי דרבי יהושע בן חנניה, התלמידים שלו מאוד דאגו. אמרו לי, רבנן, מהי תאבי אלן ממיני? מי יענה את התשובות לכל השאלות שהאפיקורסים שואלים על חכמי ישראל? עד היום אתה היית ראש לכל העונים. אז רבי יהושע בן חנניה אמר להם, אין לכם מה לדאוג. הפסוק אומר, עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתם. מה הפירוש? כיוון שעבדה עיצה מבנים, שעם ישראל אין אף אחד שיודע לענות על השאלות ששואלים נגד עם ישראל, נשרחה חוכמתם של אומות העולם. גם אומות העולם לא יהיה להם שאלות לשאול. ויבאתם המאחה, יש פסוק נוסף, ויאמר, ניסה ונלך והלכה לנגדך. יעקב אבינו פגש את עשיו בספר בראשית, פרשת וישלח. אחרי שהם נפגשו, עשיו מבקש מיעקב את הפסוק הזה, נישא ונלך והלכה לנגדך. רוצה לנסוע איתו ביחד. יעקב כמובן סירב, אבל דורשים שעם ישראל הם לנגדך. דהיינו, שככל שיש חוכמה בעם ישראל, אז יכולה להיות חוכמה גם באלה שהם נגד עם ישראל, שיוכלו לקנטר, ועם ישראל יוכלו לענות להם, אבל אם לא יהיה מי שיענה, גם לא יהיה מי שישאל. תמיד זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. מספר את הגמרא, רבי אילה, הווסליק, הוא עלה בדרגה דבי רבא ברשילה, בסולם של בית מדרשו של רבא ברשילה. שמי, הוא שמע אחד מהתינוקות של בית רבן, שמע לינוקה, דאבקקרי, הוא אמר את הפסוק, כי הנה, הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר הרים והוא בורא רוח. כשאדם בא לעולם הבא, הוא מגיד לאדם מה שיחו, מה הוא שוחח, גם על זה דנים אותו. אז רבי לה אמר, הבד שרבו מגיד לו מה שיחו, תקנה יש לו, מהי מה שיחו, על איזה שיחה דנים אותו. אמר רב, אפילו שיחה יתירה. כותב רשי, דברי שחוק שלפני תשמיש, שבין איש לאשתו, גם זה מגידין לו לאדם בשעת מיטה. שואלת הגמרא, איני, וכי זה אסור? והרב כהנא עשה מעשה שאז, לפי דעתו, היה צריך לעשות אותו. בזמננו ודאי שזה אסור, כי אז היו צריכים ללמוד את ההלכה, אבל היום ההלכה כבר ידועה. אבל גן איתותי פוריי דרב, הוא פעם ישן, שכב תחת מיטתו של רב, ושם אי, הוא שמע, דסך וצחק ועשה צרכיו. כותב רשי במסכת ברכות דף סמך ב', עמוד א', סך וצחק עם אשתו, שיחה בתילה של ריצוי תשמיש, ועשה צרכיו ושימש מיטתו. אמר, אז רב כהנא צעק שם מלמטה לרב, דם אי פו מידי רב, דומה הפה של רב, כמן דלותאים להתבשילה. כותב שם רשי במסכת ברכות, כאדם רעב, כמו שלא שימשת מיטתך מעולם, שאתה נוהג קלות ראש זה לתאוותך. אז רב אמר לי, אמר לרב כהנא, פוק, כהנא, פוק, תצא, לעבור אחרה, זה לא דרך ארץ. במסכת ברכות כתוב שהוא ענה לו, תוראי וללמוד אני צריך. אבל בכל אופן רואים מפה שרב גם עסק באותה שיחה, אז למה כתוב שדנים את האדם על זה בעולם הבא? עונה הגמרא לו, קשה, זה לא סותר. באמת, זה אסור. אבל מה שרב היה חייב, כאן זה צריך לריצויה, שהיה צריך את זה. היה כעס וכדומה. מה שאסור ומגידים לאדם מה שיחו, זה לא צריך לריצויה, כשזה מיותר. ירמיהו הנביא מתנבא את דבריו של הקדוש ברוך הוא שאומר, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי, כי בכל הקדוש ברוך הוא בוכה מפני גאיבה. מבאר, אמר רב שמואל בריניה משמי דרב, אנחנו לומדים מכאן שיש מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו, שבאותו מקום הוא בוכה. על מה הוא בוכה? מפני גאיבה. מהי מפני גאיבה? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שנטלה מהם בזמן החורבן של בית המקדש וניתנה לנוכרים. רב שמואל בר נחמני אמר, הסבר שני, מפני גאוותה של מלכות שמיים שנטלה. והקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים, ומעיק הבכייה כמה הקדוש ברוך הוא וכי הוא בוכה. ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה שהקדוש ברוך הוא יכול לבכות בבתי גווי, בחדרים פנימיים שלא מצויים שם פמליה של מעלה. מה שיש רק שמחה וחדווה, בבתי בריי, בחדרים החיצוניים ששם יש כן את הפמליה של מעלה. שואלת הגמרא, הוא בבתי בריי, לא, וכי אף פעם אין בכייה בפמליה של מעלה, בחדרים החיצוניים. והכתיב היקרא שם צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק בזמן חורבן בית המקדש. והיקרא זה לשון קול ופרסום, גם בחדרים החיצוניים. אז אתה רואה שגם שם יש בכי, עונה הגמרא שם, אף פעם אין בכי חוץ מבזמן החורבן. שאני חורבן בית המקדש, שכולם בכו, אפילו מלאכי שלום שבדרך כלל מבשרים בשורות טובות, גם הם בכו שנאמר, הן הראלם, המלאכים צעקו חוצה, מלאכי שלום, אפילו הם מהרבקיון. בהמשך של הפסוק של במסתרים תבכה נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא, ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם, ודמוע זה אחד, תדמעה שתיים, ותרד עיני דמעה זה שלוש, שלוש דמעות. אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? דמעה אחת על חורבן מקדש ראשון, ודמעה אחת על חורבן בית מקדש השני, ודמעה שלישית ואחת על ישראל שגלו ממקומם, ויש אומרים ואיקא דאמרי, הדמעה השלישית, הדמעה האחת היא על ביטול תורה מישראל. שואלת הגמרא, איפה יש כאן ביטול תורה? בישלמה למאן דאמר שהדמעה השלישית זה על ישראל שגלו, היינו דכתיב, ודמוע תדמע עיני, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם, שגלו ממקומם, אז זה מובן. אלא למנדה אמר שהדימה השלישית היא על ביטול תורה, מהי כי נשבע עדר השם? מה זה שייך לביטול תורה? עונה הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אז על זה הדמעה. תנו רבנן, שלושה אנשים הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. אחד, על שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. הקדוש ברוך הוא בוכה. שני, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. מסביר החפץ חיים בספרו תורת הבית פרק ה' בהגעה, שמדברים פה על אדם שיש לו דחקות ועניות, ואי אפשר לו לעסוק בתורה, והוא מוסר נפש לעסוק בתורה, והוא יקבל על זה שכר גדול, כמו שכתב המאירי. אבל הקדוש ברוך הוא בוכה על צער הגוף שאותו אדם מצטער, אבל ודאי הוא שמח בזה, רק שיש לקדוש ברוך הוא צער, משום אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא שמח, כמו שהאבא שמח לראות איך הבן כל כך מתאמץ לעשות את רצונו, למרות שזה כל כך קשה לו. והשלישי, על פרנס המתגאה על הציבור שלא לשם שמיים, שהוא רק מסתרר עליהם, אבל הוא לא עוזר להם בשעת דוחקם. מספר את הגמרא רבי, מחבר המשניות, רבי יהודה הנשיא, אבא נקית ספר איכה, שמכונה ספר קינות, וקקרי בגבי, הוא קרא במגילה הזאת, כמעט עליי פסוקה, כשהוא הגיע לפסוק, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, נפלה המגילה מידו. אז רבי אמר, יש פה סימן, שזה פירוש לפסוק הזה, השליך משמיים ארץ, שהקדוש ברוך הוא השליך את עם ישראל מגררם, מגג גבוה, לבאר עמיקתא, לבאר עמוקה, ומשם הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו יגאל אותנו. מספר את הגמרא, רבי ורבי חייא, שניהם אבו שקלי ואזלי באורחה, הם הלכו בדרך, כמעטו לאומתה, הם הגיעו לאיזשהו עיר, המרים שאלו את בני העיר, איקה צובה מרבנן אחה, יש כאן איזשהו תלמיד חכם, נזיל ונקביל הפי, נלך לקבל את פניו, נלך לראות אותו. המרי, אז בני העיר אמרו, כן, יש כאן, איקה צובה מרבנן אחה, יש כאן תלמיד חכם, אבל לא עלינו, הוא מאור עיניים הוא, יש לו אור גדול בעיניים, זה כמובן לשון הפוכה, שלא עלינו, הוא לא רואה. אמר לי רבי חייא לרבי, אתה נשיא ישראל, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, תבעט, אתה תשב, אל תבוא לבקר אותו, לא תזלזל בנשיאותך. איזיל ענה, אני רבי חייא אלך ואקביל הפה, אני אלך לקבל את פני התלמיד חכם לכבוד התורה. רבי אמר, אני לא אלך. תקפי ואזל בעדי, הוא אחז ברבי חייא והצטרף אליו, אני בוודאי אלך לבקר את אותו תלמיד חכם. הלכו, דיברו איתו, כשהם באו להיפרד, כי אבו מפטר ומיני, מפטר ימיני, אמר לו אותו תלמיד חכם, בירך אותם, אתם הקבלתם אדם שלא רואה, אבל רואים אותו, פנים הנראים ואינם רואים. בשכר זה תזכו להקביל פני השכינה, שהקדוש ברוך הוא פנים הרואים ואינם נראים. אז רבי אמר לי לרבי חייא, תראה איזה ברכה קיבלנו, איקו, אשתה, אם עכשיו הייתי שומע לך, ולא הייתי מגיע לבקר את אותו תלמיד חכם, מנעתן, מהי בירכתה, היית מונע ממני את הברכה הזאת, כמו שכתוב, תכף לתלמידי חכמים ברכה. הפירוש הפשוט כמובן, שאדם שמארח ומפרנס את תלמידי חכמים, הוא זוכה להתברך, אבל יש כאן הסבר נוסף, שאתה הולך לתלמיד חכם, הוא מברך אותך, ברכה כל כך נפלאה, רצית למנוע את זה ממני? אמרו לי, התלמידים שאלו את רבי, ממן שמיע לך? ממי שמעת שכל כך גדולה הקבלת פני חכם, לראות פנים של תלמיד חכם? אז הוא ענה להם, מפרקי דרבי יעקב שמיע לי. שמעתי את זה בדרשה של רבי יעקב. דרבי יעקב איש כפר חיטאיה, אולי מכפר חיטים, אבל מקבל הפי דרבי כל יום היה מקבל פני רבו. היה איך לראות פני רבו. כי קש, כשהוא יניה זקן, האריך ימים, אז רבו אמר לי, לא נצטער מר. אתה לא צריך לתרוח לבוא כל פעם. אתה לא יכיל מר, זה מאוד קשה לך. רבי יעקב אמר לי, אני לא אבוא לראות את פני הרב, מזוטר וכי זה קטן, מה ידכתיב בו ברבנן, מה שכתוב על המעלה של לראות פני חכמים, ויחי עוד לנצח, לא יראה השחת. אתה יודע למה? כי יראה חכמים ימותו, כי יראה חכמים אפילו אחרי שהם נפטרו מן העולם. פירוש הפסוק הפשוט אומר תוספות, מדברים פה על רשע, שלא חושב אף פעם שהוא הולך להגיע לעולם הבא. אפילו שהוא רואה חכמים שעוזבים את העולם, הוא בטוח שהוא הולך לחיות לנצח והוא לא יראה את השחת. אבל רבי יעקב דורש את הפסוק, הרי הפסוקים נדרשים גם בדרך פשט וגם בדרך דרוש. אתה יודע למה הוא יחיה עוד לנצח? אתה יודע למה הוא לא יראה את השחת? כי הוא יראה את החכמים אפילו בזמן שהם ימותו. ומה רואה חכמים במיטתם יחיה חיי נצח? זה שזוכה לראות פני הצדיק צדיקים בחייהם, על אחת כמה וכמה שיזכה לחיי נצח. ועד כאן השיעור על דף ה'.